דרך הטבע, המחשבה ותשומת הלב בעשרת ימי תשובה, כשמם כמם, כך הם, לעסוק בענייני תשובה. אבל להיזכר שיהיה סוכות, שיהיה שמחת תורה, זה כבר מחוץ לאופק וכו'. והנה עיון פנימי יראה שיש תוכן משותף לדברים האלה. זה מתחיל מבעיה טכנית, כביכול טכנית. כל מועד יש לו את שלפניו ויש לו את שלאחריו, ואם הוא נמצא במרווח של זמן, אז יש לך כושר לקלוט, לאבד אותו, להתייחס אליו. אבל פה זה מגיע באינטנסיביות כזאת, כשיש לך את יום הכיפורים ואתה לא מספיק להסתובב, אז כבר מה שכתוב בהלכה, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, אז יש בה, נדמה לי, בתז, שלמה הראשון לחשבון עוונות? כי אין זמן לחתור. כי מיום הכיפורים עד סוכות אתה צריך לעסוק בהדסים, ואתה צריך לעסוק באתרוגים ובלולבים עם חוט שדרה ישר וכו' וכו'. אבל היסוד הוא לא רק יסוד טכני, והגרה שלפנינו העיר את ההבלטה של הדבר הזה כפי שזה מופיע בפסוקים. אז אני קורא במקור מספר אחד, ובזה מתורץ בשורה השנייה מה שיקשו, למה אנחנו עושים סוכות בתשרי, כיוון שהוא נגד היקף ענני הכבוד, היה ראוי לעשותו בניסן, כי בניסן הייתה תחילת היקף עננים. בפשטות בכתוב בתורה שענן דיבה אותם, נכון שבים סוף הוא התחלף, אבל זה היה רק צורך השעה, אבל העננים הללו ליוו אותם כל הזמן. כל המצוות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושים בשמחה, לכן אחר שהתחילו מחדש לקבל עול תורה ומצוות בשמחה, נשאר קבוע לעולם. זאת אומרת, השפת אמת הוסיף לדיוק התאריכי של הגרא, הוסיף גם את היסודות הנפשיים שהתחילו דף חדש, וגם ההתנדבות בבת אחת, בבוקר בבוקר, ומרבים העמי להביא. אז השמחה הזאת היא שמלווה אותנו עד היום. אנחנו כמובן יכולים להשלים ולדבר על הסוכה כמשהו הקשור למבנה של אוהל מועד, אבל בעיקרון שמה שהוא אמר. וייתכן לומר שעל ידי שהתנדבו בשמחה זכו לדורות ליתן להם ימי שמחה בסוכות אחר יום הכיפורים, שבני ישראל הם הבעלי תשובות, ניתן להם שמחה בעבודת ימי החג, כמו שכתוב, ולקחתם לכם ושמחתם לפני השם, כי מלאכת המשכן והסוכה הם הוא עניין אחד. מלאכת המשכן, דיינו לבנות עצי סוכה קדושים כל שבעה, זה הלכה. זאת אומרת ש בצורה אולי רחבה יותר, כתוב אצל רבי משה חגיז, אחד מחכמי הספרדים, שהטעם של איסור נעילת הסנדל, העולם כולו מקדש ביום כיפור. איך אפשר ללכת בין הלב? איך אפשר ללכת באור? איך אפשר שתהיה חציצה בינך לבין זה? זו הרגשה מיוחדת במינה, שנעזוב את הצד של העינוי, אבל את ההרגשה המיוחדת הזאת העולם כולו מקדש. ומה קורה במוצאי יום הכיפורים? שאתה אומר השם אלוקים ואתה מלווה את השכינה, זה הולך ומצטנף בתוך הסוכה. גם הרצפה של הסוכה היא קדושה הלכה למעשה. נניח אדם אסור לו ליטול מהדפנות של הסוכה כיסם לחצות את שיניו, ומה יהיה עם הרצפה עם העץ? גם אותו דבר. דיינו החממה, אתה יוצר מסגרת שהקדושה שלה סובבת אותך בכל. אז הוא, זאת אומרת שבניית המשכן היא גם רומזת לכפרה שישראל נתקפו על ידי מעשה העגל, אבל היא גם רומזת ליסוד הזה שמלאכת המשכן והסוכה ועיקר הכל על ידי השמחה שבעל תשובה שמח בהתקרבותו אליו יתברך ושורה להשראת השכינה. בצורה יותר חדה הוא כתב במספר 3, אחר ימי הדין, ראש השנה ויום הכיפורים, שבני ישראל נקיים מהחטא, צריכים גם כן לבחור בהנהגתו יתברך, והוא גם כן בחינת תשובה. ומקודם הייתה תשובה מהירה ועתה היא מאהבה. זאת אומרת, עמד בצורה יותר מרועה, מועדי תשרי יש להם שני מוקדים, ראש שנה ויום הכיפורים וסוכות. הם מתחלקים ביניהם ביסודות של התשובה, אבל התשובה של ימים נוראים שקרוי בפינו ימים נוראים היא תשובה של יראה, ואנחנו מכירים את הגמרא ביומה על מעלתה של התשובה מהירה שזדונות נעשות כשגגות, ומעלתה של התשובה מאהבה שזדונות נעשות כזכויות. אז הוא ביקש לומר ששני הדברים הללו אינם אווריים, והם לא רק פורחים באוויר, אלא יש להם גם יישום תאריכי. תשובה מהירה ימים נוראים, תשובה מאהבה סוכות. על ידי שרואים חסד השם שמחל לנו ותיהרנו מן החטא, עם כל זה שווים אליו ומבינים שאין לנו מקום מעצמנו רק לחסות בצילו יתברך. אז הוא העמיד גם את ההרגשה הזאת של ההשתייכות, ומה שאתה השגת על ידי היסוד של היראה אתה אחר כך נותן לו גוון משמח יותר, עמוק יותר, של האהבה. הרב בוודאי ראה את השפת אמת הזה, אבל הוא תקף את זה, הקטע הזה במספר 4, הוא מופיע באורות התשובה, נדמה לי פרק ת', אבל הוא למעשה לקוח משמונה קבצים. ורבי צבי יהודה, בזמן שסידר את הסידור, אז הוא הכניס את הקטע הזה. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, איזה ניסוחים מעודנים. דיינו, יש הליכות, אותם הליכות שהשולחן ערוך דיבר על כל מיני הידורים, מי שנוהג נניח פת פלטר בכל ימות השנה, סרטים לתשובה לא יעשה את זה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא יש איזה התכנסות או על כל פנים דאגה או התייחסות לדברים יותר שקשורים לא לעשות. אז זוהי הרוח הכללית השולטת בימים ברורים. עם גודל התועלת שלה לזכר את הנפשות, זאת אומרת, יש באמת מעלה חשובה מאוד, והיא גורמת לזיכוך בנפש אם אתה נזהר, אם אתה שומר, אם אתה מדקדק. לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיורם. אבל היא מוכרחת להיות סופנת עימה איזה חולשה. מי שמכיר את משנת הגבורה של הרב קוק, דהיינו האישיות המוצקה, אדם שהוא מתמודד והוא יודע את שלפניו, ופתאום אתה אומר לו לא, לא. אז ההימנעות הזאת, השב על תעשה הזה, עשה את זה מהתשובה, לא, היא גורמת לחוסר פעלתנות. היא מוכחת להיות סופנת עמה איזה חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. האישיות שלך לא תבוא לידי ביטוי מלא. מדוע? יש לי ספק, זה ראוי לעשות ככה, לא ראוי לעשות ככה, אז שוב, אז אני לא עושה. כשמקמצים את עוז הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, אלה הם דברים חיוביים. הנטייה לשוב מכל חטא, אתה סולד מן הדברים השליליים, אתה נמנע, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. אז האישיות לא יכולה לבוא לידי ביטוי מלא, כי שבלטייסי אתה צריך לדאוג, כשיש לך ספק אז אתה לא קום ועשה. זאת אומרת שהיסודות של ימים נוראים יש להם דבר מאיים, אבל האיום הזה כולל בתוכו גם איזושהי חולשה. עוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. נמצא האדם סובל מתארתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שיתרפא על ידי הזרמה אלקטרית. הוא כמובן דיבר בנתונים מדיציניים, ודאי לפני מלחמת העולם הראשונה. מי שהיה נשוך על ידי נחש והארס ממלא את גופו, אז התרופה שהוא כנראה רומז לה, נתנו לו שוק חשמלי כדי שהזעזוע הזה יפליט את הארס מתוך הגוף. מסתום היום יש תרופות יותר יעילות. אז הרעל יצא, אבל הוא קיבל את זעזוע שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. היום, מסתום היה נותן דוגמה, היום גם כמו, אולי לא, אני לא מעודכן, ודאי לא כשיושבים פה רופאים. היה זמן שנתנו אנטיביוטיקה, מיד נתנו ויטמינים גם כן. כי אנטיביוטיקה יש לה בכל אופן איזה דבר שמי יודע מה הוא מחולל שם בגוף. אז באיזה מקום שהוא צריכים לאזן את זה. העיקרון מובן. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. זאת אומרת, היחידה הזאת של ימים נוראים וסוכות היא לא יחידה אקראית. הגר"א דיבר על העיתוי ההיסטורי. השפת אמת הדגיש את המעבר לעשייה של... הרב דיבר כאן על היסוד הפסיכולוגי. זאת אומרת, ימים נוראים הם מזעזים. הזעזוע הזה מחליש. אדם נורמלי זה שהוא לא חלש. האדם נורמלי ש... כבר הזכרתי כמה פעמים, נדמה לי שרב צבי יהודה פעם סיפר לי שהיה יוצא שיר של, לא רוצה להזכיר שמו בבית המדרש, זה שאסר את פסל אפולו ברצועו של תפילין. אז הרב היה אומר לו, תסתכל איזה חיים יש פה. זאת אומרת, יש פה עוצמה, יש פה אמירה. חבל שזה מוצא לעצמו נתיבו, מצא נתיב לכנסייה בקטמון, אבל זה כבר סיפור. אני לא מלמד עכשיו תולדות הספרות העברית החדשה. על כל פנים, העיקרון הוא שיש עוצמה, יש רצון, יש משהו וצריך לעדן אותו, צריך לזכך אותו. והמבנה של ימים נוראים וסוכות, המבנה של יראה ואהבה, הם שיוצרים את המורכבות המיוחדת הזאת. בצורה מאוד אופיינית הרב אוטנר התייחס לדבר הזה בסגנון המיוחד שלו על המורכבות הזאת. ולקחתם לכם ביום הראשון, ואמרו בזה חכמים, משל שמיני בני אדם נכנסים לדין לפני המלך, ולא היו הבריות יודעות מה נצח, אלא מישהו יוצא וכלי הזיים בידו, הכל יודעים שהוא נצח. כך, ישראל ואומות העולם נכנסים לדין ביום הכיפורים, ואין הבריות יודעות מה נצח. אמר הקדוש ברוך הוא, לקחתם לכם, ממה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא, ללבן בידיהם ואתרוגם בידיהם, ענן ידין, עד ישראל אינו נצח. כלליותו של מאמר חכמים זה, הוא גילוי הקשר של יום הכיפורים עם חג הסוכות. והנה, שתיים הן המערכות של קדושת המועדים בישראל, שלוש רגלים וימים נוראים. ולמדנו איפה מדברי החכמים הנ"ל, כי יחסו של קדושת חג הסוכות לכלל המועדים יחס כפול הוא. כי מפת אשר הוא המקרא קודש האחרון משלוש הרגלים, הרי הוא חותם את מערכת קדושת הזמנים. קדושת הזמן של הרגלים, ומפת אשר הוא המקרא קודש האחרון בירך היתנים, הרי הוא חותם את קדושת הזמן של הרגלים. הוא משונה, הוא חג הסוכות בזה מקודמיו, בשתי המערכות גם יחד. שכן שני הזמנים של פסח ושבועות אין מקומם רק במערכת הרגלים. וכמו כן שני הזמנים של ראש השנה ויום הכיפורים אין מקומם רק במערכת ימים נוראים. ואילו חג הסוכות, אף על פי שמקומו בקדושת מערכת הרגלים, שלוש רגלים בשנה, מכל מקום נכלל בו גם תוכן מתייחס לקדושת ימים נוראים. ועוד למדנו, הנה איך הוא נתן ניסוח כוללני למה שאנחנו ראינו בפרטים הללו. מכל מקום נכלל גם תוכן מתייחס לקדושת, ועוד למדנו מדבריהם של חכמים שתוכנה של קדושת חג הסוכות המתייחס לימים נוראים הוא עניין הבירור של בירור הבדלת ישראל בין העמים, שהרי אמרו אין אנו יודעים מה נצח ישראל ומות עולם, ולא עוד אלא שהצורך בבירור הזה מתחדש ביום הכיפורים. אבל הרב אוטנר לא הסתפק רק בניסוח הבהיר הזה, הוא מצא גם נתונים ממשיים. וכדי להעיר את במחשכי נפשנו באורם של העניינים האלו, עלינו להגדים כאן את המאמר הראשון ביום החמישי של סוכות. בשעה שהשמחה של מצווה מתפרצת לתוך הפה, מתמלא הוא הפה שירים ותשבחות, זמירות, שירים ורחשים שייכים להזמן אשר בו יחדון רוחים ונפשים. ולא מצינו בשום שמחה של מצווה שיהיה בה בשירתה מקום מיוחד לבעלי תשובה. יוצא מן הכלל הוא שמחת בית השואבה. לשמחת בית השואבה יש לה שירה מיוחדת לבעלי תשובה. כשחזל תיארו מה שנעשה בחצר העזרה כאן על הר הבית, אז הם אמרו היה מעגל. יש לפעמים שאנחנו זוכים להיות באיזה שמחה, אז אתה יכול לראות זקני הדור, ראשי הישיבות שרים, אז מישהו הוא בעל נפש, הוא מסתכל ורואה, זה אומר משהו. אז בעזרה היה מעגל מלא תשובה, ויש גם השיר שלהם, ובעלי התשובה יאמרו אשר זקנותנו שכיפרה על ילדותנו. שמחה מיוחדת של בעלי התשובה. במספר 6, עוד לא נתשו לזה, במספר 6 בעולת ראייה בחלק השני יש הערות של רב צבי יהודה, והערות הללו הם יהלומים קטנים. זאת אומרת, הוא חיפש את המקורות שמה שאביו כתב, ואז היחס סוכות הוא השלמה של השמחה שחסרה בימים נוראים, אז הוא מצא את זה בפלא יועץ. רצה לסמכנו מיגוננו מצערנו שנצטערנו בימי התשובה, ונתן לנו תכף את חג הסוכות, וציוונו לשמוח וקבע לנו שכר טוב על שמחתנו. הנה, וכאן הביא את השפת אמת הזה. אז זאת אומרת שהרעיון היסודי הזה נזכר, אבל הצורה שבה הרב ניסח את זה היא צורה קלאסית המדברת על יסודות התשובה, גם מהירה וגם מאהבה. אלא אם אני הופך את העמוד, אז גם בנגלה ממש, בעיית שיר של יום שהעלמים היו שרים על הדוכן זה בעיה גדולה בפני עצמה, אפילו בשיר של יום של השבוע. למה נקבוע מזמורים עליו כמו שהברייתא במסכת ראש שנה מדברת? אז יש לרב צודק מהלך גדול בזה, איך כל יום בא לידי ביטוי בדבר הזה. המועדים פרשה בפני עצמה, שלא לדבר על כך שאין לנו רשימה מעודכנת של כל המועדים במקורות חז"ל. הגר"א וההולכים בעקבותיו השלימו כל מיני פרטים באמצעות מדרשים מאוחרים ומסכת סופרים וכו' וכו'. אבל גם הסוגיה הזאת כאן במסכת סוכה רק בחלקה מציינת את המזמורים שהם קשורים לשיר של יום. אז בברייתא כתוב כך, תניא, בחולו של מועד, בראשון מה הוא אומר? הוו לה' נעלים. בשני מה הוא אומר? ולרשע אמר אלוקים. בשלישי מה אומר? וכו' וכו'. אז אומר רש"י, ולרשע אמר, וכל המזמור דברי כיבושין הן לנאספים לעזרה למצוות החג ושמחים שמחת החג. דהיינו, היו אומרים מוסר, היו מעמיקים, באת למקדש, באת לשמוח, רק רגע נבדוק אם יש לך יתר לזה. כלומר, למה לך לבוא לבית זה עם שער עמי אם אינך חוזר בתשובה? הנה חזרה בתשובה אצל הראשונים בסוכות. ובאותו מזמור כתוב, זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך, על שחג הסוכות זמן בעל תאחר ולשלוש רגלים כסדרם. בסדר, על כל פנים, אז רש"י תפס שאמירת המזמור הזה היא חלק מתהליך התשובה. זאת אומרת, זה היסוד הזה של תשובה איננו רק איזה נטפל ונספח, הוא מהותי בחובה להתייצב בעזרה. בכיוון דומה לזה כתב הנציב, וזה העסיק אותו כמה פעמים, לחודש השביעי הזה, ב-15 לחודש השביעי הזה, דייקה כתוב הזה, מה שאין כן בפרשת מוספים זה פנחס, לא כתיב בחג הסוכות הזה, והוא משום דבזו הפרשה כתיב הבאת קורבנות יחיד בחג, וכן לקיחת ארבע מינים שהוא מועיל להגשמים, וכל זה טליה בשופר דראש שנה שקודם לו. הנשיא הלך בזה מהלך גדול מאוד על המבנה הפנימי של חגי תשרי. כפשטה תקרא, תקראו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, ומשמעות חגינו אינה אלא סוכות, שהוא סתם חג, מה שאין כן ראש השנה לא מקרה בלשון תורה חג בכלל. ועד הדרשו חז"ל, אז הוא כבר היה קשה לדרוש בזה. ועד הדרשו חז"ל, אז זה המקרא, איזה חג שחוד ומתכזב, ואומר, זה ראש השנה, אינו אלא מדיוק לשון בכסף, בהי, זה משמע לשון כיסוי, ואחרי מבואר בזוהר הקדוש, אבל במקום הוא מקרא יוצא מדי פשוטו. שראש השנה והשופר הכנה ליום החג של סוכות. אם היו משגיחים מושרים בבלוז'ין, אז היו אומרים מה קרה? הוא עושה את ראש השנה רק שמש כזה שהוא מתכונן לסוכות? אז אומר, ראש השנה ושופר הכנה ליום החג של סוכות, ופירוש בכסל לשון הכנה, כמו ליום הכסל יבוא ביתו. והביא פה עוד כמה רעיון הזה, אני מדלג על השורה, על הקטע השני. מעתה מובן
עד הכתיב בפרשה הזאת הזה ללמדנו, ותכלית חג הסוכות נגררת אחר הנעשה בראש השנה, שתקעו בשופר ונזכרו לטוב. אבל מוספי חג ב-70 פרים עולים ל-70 אומות העולם, וזה כבר מהלך באחר.
מה שהרב הוטנר ניסה בסגנון שלו, אמר הנציב, זה מה שכתוב בתורה. החודש הזה, זה חודש מיוחד במינו, ובחודש הזה המרכז הוא סוכות. מה יש? הסוכות זה היסוד שההכנה שלו בא גם מהיסוד הזה של ראש השנה. והיה את היחס בין מה שהנציב היה אומר בשיעורים בישיבה לבין עמק דבר, היא פרשה בפני עצמה. אבל הוא חזר על זה כשאמר שיעור בישיבה, ובוולוז'ין היו מתחילים בברכות, מסיים בנידה, והנציב אמר שיעורים כסדרה פעם בשבוע, אז זה מרומי שדה. ואתה נחזור לעניין, משום זה מצוות תודה בחג אומרים, משום מצוות תודה בחג אומרים את השיר זבח לאלוהים תודה וכן זובח תודה, שערי השירים שהיו אומרים בחג, משום זה המשפט שבראש השנה החל כדי שיהיה נגמר בסוכות, כי דכתיב בכסל ליום חגנו. ומשמעות המקרא שהוא הכנה לימי החג של סוכות הוא מבואר במקום אחר, מסתום את כוונתו מה שאמר שם בשיעור בפרשת שבוע. והיינו דכתיב בפרשת אמור ב-15 החודש השביעי הזה, דייק לכתוב הזה, מפני שתקעו בראש השנה ונזכרו לטובה, וכן כתיב ביום הכיפורים, מה שאין כן בפרשת פנחס לא כתיב בסוכות המילה הזה, משום דמואר שם 70 פרים שהיה להם יסוד אחר בדבר הזה, ולא נתלים בשופר שתקעו בשופר, והיינו שזיר הנביא שיבואו לכם.
על כל פנים, היסודות הללו של הקריאה לתשובה שמצא אותו בראש שנה, הם באו לידי ביטוי בסוכות.
אולי בגלל המסורת הזאת, אז בשיעורים של הרב סולובייצ'יק, זה לא, זה כתבו תלמידים, זה לא, אבל מסתום איזה קרוב למה שהיה. שמחת בית השואבה קשורה עם תשובה. ובתם, עצם העובדה שיש מעגל של בעלי תשובה, זה כבר מוכיח. ובתם הדבר נראה לומר, שחג הסוכות הוא זמן שמחה לשמוח בהשראת השכינה בישראל, כי הסוכה מסמלת את בית המקדש, ובבוא העם למקדש לפני השם לשמוח בהשראת שכינתו, מוכיחים אותם לחזור בתשובה כדי שיהיו ראויים לאותה דרגה של השראה.
אני חושב שהוא מסתום אמר דברים יותר ממה שנמצא, כי עשו את זה כאילו מנצלים את הזמן שהם נמצאים כדי להגיד להם, כדי שיהיו רואים לאותה דרגה של השראה והתקרבות לשם. ומפני עניין זה, זה ממש נראה לי, השתרבבו מנהגנו בסוכות לומר הושענות, ובהושענא רבה לומר תפילות מעין יום כיפור, כי השמחה של התקרבות לשם מחייבת תשובה. ובכך מוסברת שיטת רב הגאון לקרוא את פרשת ניסן משמיני עצרת, זמן שמחה וזמן תשובה. ומעין זה בבידוי מעשר, כשבעל המסרות, בעל המקדש, שמח אחרי שקיים כל המצוות המוטלות עליו, משום פירותיו חובה עליו להתוודות, ולשוב בתשובה שלמה, כי שמחה והתקרבות לשם מחייבות חיפוש מחדש במעשים וחזרה. וכן ביום הכיפורים, כשכהן גדול מפרש את השם, ויש עוצם גילוי שכינה, והתקרבות לאלוהים, היו השומעים קוראים ומשתחווים ומודים, כלומר מתוודים. טוב, אז זה כבר
מעלה בפני עצמו שדיברנו על היסוד הלשוניים השווים לוידוי ולתודה. למעשה זה כתוב בעולה טריה במשפט הראשון, מודה אני לפניך, ושם יש היסודות של הוידוי וההתוודות, והרב הוטנר עשה מזה כדרכו סיפור שלם.
כי ההתקרבות לאלוהים מחייבת את האדם בתשובה, ולכן לרשע אמר אלוקים למה לספר.
על כל פנים, נדמה לי שהמקורות הקודמים נתנו זה מימד הרבה יותר גדול לדבר הזה. ההצמדה הזאת, כפי שהיא מופיעה בלוח הישראלי, ימים נוראים וסוכות, היא לא אקראית. והיא לא... אז הגר"א לימד אותנו על הרקע ההיסטורי, העובדתי של הדבר הזה. אבל הרקע הזה מקבל גם יסודות נפשיים עמוקים. כשאתה מדבר על תשובה מאהבה, ואתה מדבר על תשובה מהירה. אז זה לא מתנראה, תשומי, 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 אז מה עושים עכשיו בסוכות? נגמר לך כבר עשה, אז אתה... זה גם לא פולקלוריטי, זה מהותי. זה מהותי, כמו שהרב אוטנר דיבר, על הפנים הכפולות שיש לחג הסוכות, וכמו שאפשר להוכיח, ומתבקש מדברי רש"י, ניצלו את העובדה הזאת שבאו למקדש, לעורר את העם לישובה, אמרו, רבותיי, הייתם במצב שבר תעשה, הייתם במצב של אימנעות, וההימנעות הזאת היא בריאה, ההימנעות הזאת חשובה, ההימנעות הזאת היא שנותנת את המשקל המיוחד לביקורת מעשים, לבקר עוד פעם, אבל לקום ולעשות, אהבה דוחפת, אהבה מבקשת למצוא לביטוי, אלא מה, אני חושש שלפעמים מזה שאתה מוצא לביטוי, אתה מוצא גם באפיקים שליליים. או, בשביל זה עברת את התהליך הקודם בימים נוראים, עברת את הבדיקה הזאת, ועכשיו אני יכול להיות בטוח שאתה כבר מאוזן. ואם אתה מאוזן, אז שני הדברים הללו, גם התשובה מהירה, גם התשובה מאהבה, בונים את... האדם יוצא מחודש תשרי כשהוא מזוכח. כשהוא מזוכח גם אחרי שהוא עבר את הצנרת הזאת של חיסול כל הדברים השליליים, וגם אז כשחסידים, חבדים דיברו שהכל, הכל, הכל זה רק הכנות לשמחת תורה. זה לא רק בגלל הצד הפולקלוריסטי. כי כשאתה מגיע ליסודות הללו של שמחה, הרב בר אילן מספר שבלוז'ין היו בעלינו לשבח בשמחה תורה נופלים קוראים. הנציב עבר לפני התיבה, זה הרב בר אילן מספר כמו ילד שמד על ידו. אני לא זוכר אם הוא אומר שפתחו את הארון, אבל הנציב נפל בקורים. הגירה המופלאה הזאת, כשהיא באה במיזוג הזה של כוח עשייה, הולידה את ההרגשה המיוחדת הזאת. ימים נוראים וסוכות, שמחת תורה, הם המורכבות המופלאה הזאת של תשובה מאהבה ותשובה מהירה. ואיך שהרב סולובייץ יותר, וכשבאים אחר כך למקדש ו... באים לקבל את פני הקדוש ברוך הוא, אז אומרים, נו, אז עכשיו נראה איך אתה מזוכח מחטאים, איך אתה חוזר בתשובה, ואיך אתה מקבל פני שכינה. מה חתימה טובה לכולם.